שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקדוש בספר הנפלא, אורות התורה, מת רבנו הגדול, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, ואנחנו בפרק ג' פסקה ב'. הנושא של הפרק בכללו, פרטי תורה וכללותיה. יש הבחנה בלימוד התורה בין העיסוק בכלליה של תורה לבין פרטיה של תורה. מה זה כלליה של תורה? הכלל במובן הרחב והאמיתי של המילה, הכוונה היסודות הרוחניים, המגמות, הכוללות, שבאות לידי ביטוי בתורה, או מה שנקרא התורה דלעילה. יש כללים במובן היותר מפורט, כללי הלימוד וכדומה. אבל הכלל במובן היותר עליון זה התורה מצידה הכללי, המקיף. לעומת פרטותיה, שזה המימוש, היישום, שבו יש הרבה מאוד פרטים, ולפעמים ברוב עצים לא רואים את היער הכולל. זאת אומרת, רואים הרבה מאוד פרטים של תורה, רק לא תמיד רואים לאן כל זה מכוון. ויש עבודה מיוחדת שהרב מזמין אותנו אליה, גם בפסקה הקודמת, זה לחבר את כללותיה של תורה ופרטותיה. זאת אומרת, לראות כיצד הכלל מופיע בפרט, וכיצד גם הפרט כבר מצוי באופן סמוי בתוך הכלל. את עבודה גדולה, שדורשת גדולת רוח וגם היקף ועומק של תורה כאחד. זאת אומרת, זה בעצם של יחידי סגולה כמעט הדבר הזה, למרות שגם כל אחד ואחד מאיתנו, לפי מדרגתו, יכול לנסות את כוחו לפחות, תודה רבה, בחיבור הזה בין הכלל לבין הפרט. עד כאן דברים שאמרנו גם בשיעור הקודם. הבה נלמד עכשיו את פסקה ב'. פרק ג', פסקה ב'. באיזו מהדורה, זה משתנה, כלומר לפי המהדורות הדיפוי משתנה, אני משתמש למשל למהדורת אורי ציון, אז אצלי זה בעמוד י"ט. אבל מאחר ויש עוד מהדורות, אי אפשר לקבוע מסמרים בדבר. כשמעלים הדברים למעלה בבהירות הכוונה. זאת אומרת, להעלות את הדברים למעלה. אם עושים את העבודה שדובר עליה בפסקה הקודמת, דהיינו, לחבר את הפרטים עם הכלל. מתווספת תמיד ידיעה, יש אומרים מתוספת, יש אומרים מתווספת. יש ויכוח בין בעלי הדקדוק בזה. מתווספת תמיד ידיעה בעושר המציאות העליון. כלומר, אני עכשיו יודע יותר טוב את הקדוש ברוך הוא בעצם, אפשר לומר. את עולמו, את כוונתו, את טעמי מצוותיו. וחשק אהבת עולם ואהבה רבה לאור אינסוף, מתבשמת בעדן החיים והביטו אליו ונהרו. מה זה אהבת עולם ואהבה רבה? יש בברכה השנייה של קריאת שמה, של ערבית אומרים אהבת עולם אהבתנו, של שחרית, תלוי לפי הנוסחים. זה כבר מחלוקת מתקופת הגמרא, גם מתקופת הגאונים וגם בימינו. האם להגיד אהבת עולם או אהבה רבה? מה ההבדלה בין אהבת עולם לאהבה רבה? לפי ההסבר של הרב קוק, נדמה לי באורות, אולי במקום אחר. אהבת עולם זה אהבה שאנחנו אוהבים את השם, כתוב אהבתנו, אבל זה כפנים כמים הפנים לפנים. האהבה של הקדוש ברוך הוא אותנו, או אותנו אותו, מצד העולם. בתור מי שמחיה את העולם, נשמת החיים של הכל. אהבה רבה, זאת אהבה שאיננה קשורה לעולם. היא אהבה, איך אומרים, גדולה מהעולם, זה גדול מהחיים, זה למעלה מן הכל, זה אהבה רבה. עד כאן מובן מה שאני אומר? לא מסתכל עליי ככה, מה עשיתי? מה? מקשיב, יפה מאוד. כן, מה אתה אומר? כן, כלומר, מי שנותן לך חיים, אתה דבק בו, אתה שמח בו, אתה מתחבר אליו. יש גם הכרת תודה. יש אהבה עצמית. כלומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה רבה אהבתנו, שהאהבה אותו, אותנו איננה מצד העולם, אלא מצד עצמנו, מצד העצמיות. לא, 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 שניהם, גם אהבת עולם, גם אהבה רבה, קודם כל בנגלה של הברכה, זה אהבה שהשם אוהב אותנו, נכון? אהבת עולם אהבתנו, או אהבה רבה אהבתנו. אלא ש... וגם, כתוצאה מזה, יש גם אהבה נוספת, אהבה שאנחנו אוהבים אותו, אהבת עולם ואהבה רבה. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, השאלה היא, מצד מה בא לידי ביטוי באהבת עולם, מה בא לידי ביטוי באהבה רבה? אהבת עולם זאת אהבה שמחוברת אל העולם. מצד המעשים שאנחנו עושים, מצד שהעולם מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, כי הוא כפי שרצה שיהיה וכדומה. זה אהבת עולם. או אהבה שהוא אוהב את העולם כדי לקדם את העולם למגמתו. עד כאן ברור? כל זה אהבת עולם. יאו. כן. אהבה רבה לעומת זה, זה אהבה שאיננה תלויה בדבר. זאת אהבה אינסופית. שהיא באה לידי ביטוי גם בעולם. אבל מקורה למעלה מן העולם. עד כאן מובן? גם אנחנו אוהבים את השם גם בגלל שהוא מחיה אותנו, וגם בגלל שהוא הוא, שהוא השם. עד כאן ברור? אז לכן, כשאנחנו מחברים את הפרטים אל הכלל, מתווספת בנו אהבה. איזה אהבה? שתי אהבות. חשק אהבת עולם ואהבה רבה. לאור אינסוף. כלומר, אנחנו אוהבים אותו אהבת עולם, מצד שהוא מחיה אותנו ואת העולם. ואנחנו אוהבים אותו אהבה רבה מצד משהו למעלה מן החיים, באור אינסוף. בסדר? זה כמו שאני מנסה להסביר. יש, אני אוהב מישהו בגלל שהוא טוב איתי. זה אהבה קצת תלויה בדבר, אינטרסנטית. ויש אהבה שאני אוהב מישהו מצד עצמו, בלי קשר להטבה או להתרשמות שיוצאת לי ממנו. כן, אבל הוא עצמו, אצל הבורא, הוא עצמו אינסוף. מצד שהוא אינסוף, יש בתוכנו אהבה בלתי מוגבלת. בסדר? אז זה, האהבה הזאת באה לידי ביטוי במיוחד כשאנחנו מרגישים שהצלחנו לחבר את הפרטים עם הכלל היותר גדול, כי זה מוסיף לנו ידיעה במציאות העליונה. כלומר, אנחנו מכירים את השם יותר. כיוון אנחנו מכירים את השם יותר, אנחנו אוהבים אותו יותר. איך אנחנו אוהבים אותו? אהבת עולם ואהבה רבה. כן. אינני יודע. הלאה, כן? הרב כאן לא עוסק במחלוקת. הוא לא עוסק בזה כאן, זה לא הנושא שלו. כן, הרי הרב לא צריך להתערב במחלוקת בין האמוראים. כן, האמוראים כבר התווכחו. אני צריך להגיד אהבת עולם או אהבה רבה, ואנחנו רואים בנוסחים את שני הנוסחים. אבל מה שכן מעניין את הרב זה להסביר מה מכוון בביטוי אהבת עולם, מה מכוון בביטוי אהבה רבה. זה הכל. ובהסח הדעת ועניותו. כאשר אנחנו לא מצליחים או לא נותנים את הדעת לחבר את הפרט עם הכלל, מה קורה אז? מתקדרים פני שמיים. מה זה פני שמיים? את התפיסה שלנו של האלוהות. אלוהים הופך להיות בעינינו קצת קודר וזועף. דורש הרבה פרטים. לא מבינים למה, מה הוא רוצה מאיתנו. זה נקרא שמיים קודרים. כתוב, מיום שחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בתהרתו. מה זה הרקיע? תפיסה שלנו את האלוהות, היא מצומצמת יותר, היא קטנה יותר. או. כדי להשיב את ההוד של השמיים, את הזוהר של השמיים, יש צורך, אם כן, לעשות את העבודה הגדולה הזאת, שהרב מזמין אותנו אליה, של חיבור הפרטים עם הכללים. עד כאן ברור. כשבית המקדש קיים, אז רואים שיש תקווה לעולם, שיש לב לעולם. ואז אנחנו מובטחים שהעולם כדאי להיברא, המציאות כדאית. זה נותן לנו אופטימיות. כשבית המקדש חרב, אז אתה רואה שהרשע גובר בעולם, שאין השרת שכינה בעולם. זה מצער מאוד. לא, שאלת... לא, אתה שאלת שאלה אחרת. אתה שאלת מה הקשר בין בית המקדש לבין כדרות השמיים. זה מה ששאלת. מה? שאמרתי שמיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו. הבנתי שעל זה אתה שואל. לא על זה שאלת? כן, כשאין חיבור בין הפרטים לכללים קודרים השמיים, ורציתי להסביר מה פירוש הביטוי כדרות שמיים, וקשרתי את זה למאמר אחר, שגם אומר שמיום שרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו. זה מאמר אחר. וגם שם המשמעות שלא נראה רקיע בטהרתו, כמו כדרות השמיים כאן. אז מזה אתה מסיק מסקנה, שבזמן שבית המקדש קיים, יש גם קשר בין הפרטים לכללים. זה מה שאתה רוצה להסיק. כן או לא? כן. יפה. זה אמנם אני לא אמרתי, וגם הרב כאן לא אמר, אבל זה סביר. כלומר, כשבית המקדש קיים, הנוכחות של הכללים היא הרבה יותר מובנת מאליה. מה שאין כן, בזמן שבית המקדש חרב, אז הכל מופיע בתור פרטים. נביא לך דוגמה מעניינת. בהלכות חנוכה. פותח השולחן ערוך במילים היפות בקפה בכסלב ימי חנוכה. והוא מתחיל להסביר שאסור להתענות ושאסור להספיד ושצריך להדליק את הנרות. ומתחיל עכשיו כל הפירוט של הלכות חנוכה. מי שלומד את השולחן ערוך, יש דבר אחד שהוא לא יודע, זה למה יש חנוכה. לא יודע. נכון? אז אם האדם לומד את מה שהוא צריך לעשות רק מספר השולחן ערוך, שהתחבר בתקופה מאוחרת בגלות, אז הוא עלול לראות את התורה בצורה קודרת. יש כל מיני דברים שצריך לעשות. לך תדע למה. הרמב״ם, שחי כמה מאות שנים מקודם, מביא את דברי ההיסטוריונים ואת הגמרא, שאומרת שהייתה רדיפה בימי מלכי יוון, השתחררנו מהיוונים, היה נספח השמן, כל הדברים האלה לא כתובים בשולחן ערוך. עד כדי כך שהמשנה ברורה רואה לנכון להעתיק את דברי הרמב״ם. בסדר? זאת אומרת שיש התרחקות מן הכלל. בזמן שבית המקדש היה קיים, לא היה צריך לכתוב את ההקדמה של הרמב״ם, כי זה המובן מאליו. בסדר? ואיך להסביר את רבי יוסף קארו, למה הוא לא כתב? כי הוא מניח שקראת את הרמב״ם. מה שלא תמיד נכון. אבל זה בעצם החינוך שהשולחן ערוך נותן לנו. בימינו, ברוך השם, התודעה הכללית הולכת וחוזרת, דרך הציונות, דרך הקמת המדינה, דרך כיבוש ארץ ישראל, ודאי. אני לא נכנסתי עכשיו לפולמוס על השולחן ערוך, אני רק רציתי להדגים. בסדר? נא לא להתרחק מהנקודה. כי אם אתה נחקס את זה, זה טוב. טוב, אז הוא אומר, ובהסך הדעת ועניותו מתקדרים פני שמיים והוד נהפך לדבה. ולהפס מדולדל. מה זה הוד לדבה? אותיות הוד ואותיות דבה זה אותם אותיות. רק שזה הפוך. הוד זה הו דלת, דבה דלת וו. זאת אומרת, וזה מה שאמר דניאל, שכאשר הוא חווה איזו חוויה רוחנית מאוד גבוהה, אחר כך היה לו קשה לשאת את זה, הוא אמר, והודי נהפך עליי למשחית. זה הודי. ההוד הפך לדבה. זה דרשה של הזוהר. כן, הנה, אתם רואים פה, יש גם הערה של הרב צודה, והוד נהפך לדבה, עיין זוהר תצר יש בבית, תיקוני זוהר, תיקון עמד ג'. אז הוד נהפך לדבה, ולאפס מדולדל, כלומר, הרב כאן מזהיר אותנו מתורה חשוכה, פרטית, כן? בהיעדר ידיעת הכללים. כן, אחד מהמקצועות החשובים בלימוד התורה, שלפעמים קצת מוזנח, זה המקצוע של טעמי המצוות. טעמי המצוות, תמיד הם מפחדים קצת מזה. אומרים, טוב, מה, טעמי המצוות, מה אנחנו כבר יכולים לדעת? כן? הרי זה מצוות אלוהיות. כל הטעמים שניתן, זה טעמים לפי שכלנו הדל. אז למה שיהיה קשר בין הטעמים העליונים לבין השכל המוגבל שלנו? לכן יש רתיעה אצל לומדי תורה מלעסוק בטעמי המצוות. אף על פי כן גדולי האומה מסרו את נפשם על זה. מדוע הם מסרו את נפשם על זה? בגלל הנקודה הזאת שהרב מדבר עליה כאן. לחבר את הכלל עם הפרט, ואז צריך ללמוד איזה סוג טעמים יש, איזה סוגי טעמים יש, איזה סוג טעמים תואם את השכל הנמוך, את המוסר הנמוך, איזה סוגי טעמים הם יותר מהותיים, יותר אבסולוטיים. יש, זה חוכמה בפני עצמה. כן, בבקשה. נאמר ככה, הטעמים זה בהגדרה דבר מתפתח. מדוע? כי טעם זה מלשון טעם, הלשון. אם הלשון מתפתח, אז גם הטעם הוא אחר. אותו מאכל יתאם אחרת לפי הכלים התואמים אותו. הכלים התואמים אצלנו הם כלים תרבותיים, הגותיים, רגשיים, מיסטיים, יש הכל. כל זה מרכיב את הדור. ולכן ברור שהדור שלנו יתאם אחרת מהדורות הקודמים. זה דבר מאוד מרתק לראות אצל מחברי טעמי המצוות במשך הדורות, שיש טעמים שהיו מאוד משמעותיים בדור מסוים, שבדור אחר אינם משמעותיים, ולהפך. מובן. יש על זה מאמר חשוב של הרב קוק, נקרא תללי אורות, הודפס, אני לא יודע אם בשלמותו או לא, אני חושב שכן בשלמותו, במאמרי ראייה, חלק א', תללי אורות. יש השקפה כוללת על טעמי המצוות, איזה סוג טעמי מצוות יש וכו'. כדאי לעיין שם. מה? תללי אורות. כן. בבקשה. כיצד ניתן להסביר את המושג הלכה למשה מסיני? זה שאלה נפלאה. אבל אתה צריך לשכנע אותי שהשאלה הזאת קשורה לנושא שאנחנו לומדים עכשיו. יפה מאוד, טעמי מצוות זה דבר אחד, הלכה למשה מסיני זה דבר אחר, לא הבנתי את הקשר. לא. ההלכות שהן למשה מסיני, הן לא חסרי טעם. הן חסרי מקור, משהו אחר. כלומר, אתה אומר ככה ההלכה, מה המקור? אין לי מקור. אז מה אתה אומר? זה הלכה, והיא ידועה כהלכה, אתה אומר למשה מסיני. זה הכוונה. בסדר. בדרך כלל, רגילים לומר שבהלכות של משה מסיני גם אין מחלוקת בהן. כיוון שזה יתקבל במשך דורות באומה, אז אנחנו כולנו מסכימים לזה. אם כי על זה אפשר להקשות כמה קושיות, אבל זה פחות או יותר העיקר. טוב. והזיקוק השמימי. הדורש את תפקידו בחוזקה, מדכא את כל יתרון האדם, ומחהה את אור השכל, וכל תוכני החיים המילים. זאת אומרת, מדוע כשלא מחברים את הפרט עם הכלל, לא רק שלא זכינו למדרגה גבוהה, אלא אנחנו נכנסים לאיזה מיני דיכאון כזה, הודי נהפך למשחית, הוד נהפך לדבר, זה בגלל שקיימת בתוכנו פנימה תביעה לתת ביטוי לחיבור הזה בין הפרט לבין הכלל. ולכן כשדבר נדרש, נטבע מטענו פנימה ולא מקבל את סיפוקו, אז בלי להבין למה מרגישים פתאום כדרות. זה מה שאומר כאן. והזיקוק השמימי, כלומר ההזדקקות אל ענייני שמיים, הדורש את תפקידו בחוזקה ולא נותנים לו, מדכא את כל יתרון האדם, ומחה את אור השכל וכל תוכני החיים המלאים. ומתוך שהזיקוק לשורש כל יש, הוא דבר מוכרח, מוטבע ונמשך בעין הרף, מתייבשים מעיינות שיפת החיים מן העולם על ידי רפיון ידיים מתורה דלעילה. כן. אני לא מבין את השאלה, מה זה קשור לנושא? כלומר, אתה שואל שאלה יפה, רגע, אני חוזר על שאלתך. האם צריך לדקדק במצוות, או זה העיקר, זה מה אמרת?
להבין אותם.
להבין אותם. אני מבין מה שאלה זו, שהיא שאלה נכבדה, קשורה לנושא שלנו. נאמר כאן שצריך לחפש את טעמי המצוות, את המגמות הכוללות של התורה. זה מה שכתוב. האם נאמר כאן שלא צריך לדקדק במצוות? האם משתמע באיזושהי צורה שלא צריך לדקדק במצוות?
לא, אבל מה העיקר שאני יכול
אני מבין שזאת שאלה יפה, אבל השאלה אם זה מה שהרב עוסק בו כאן. התשובה היא, הרב לא עוסק בשאלה הזאת, האם צריך לדקדק במצוות או לא. נגיד, על מנת לא להישאר עם הלשון בחוץ, נציין שהרב חושב שצריך, וגם אני חושב, שצריך לדקדק במצוות. כן. אבל השאלה אם אפשר להסתפק בדבר. התשובה היא, לא. זה מה שנקרא הזנחת תורה דלעילה. כן? יש תורה דלתתה, תורה דלעילה. תורה דלתתה עוסקת במיליוני פרטים, תורה דלעילה היא מחברת את הפרטים אל הכלל. ולכן יש פה רפיון ידיים, כאשר לא עוסקים בזה, רפו ידיהם מן התורה. כן? כתוב, ויחנו ברפידים, אמרו חזל, מה זה רפידים? רפו ידיים. רפו ידיהם מן התורה. מאיזה תורה? ברור שהם לא עברו עבירות, אלא רפו ידיהם מתורה דלעילה. עסקו בתורה בקטנותה. עד כאן מובן? כן. יתרון האדם זה הצלם אלוהים שבו. שיש הרבה דברים שבאים לידי ביטוי בזה. גם ההערה הנשמתית שבו, גם השכל שלו. זה יתרון האדם. יתרון האדם מן הבהמה, זה הכוונה. מה מבדיל אותנו מן הבהמה? אנחנו בערך כלל שמחים על היתרון שלנו מהבהמה. אבל, ראי, אתה מקשיב לי? אני אומר, אנחנו שמחים מזה שיש לנו יתרון על הבהמה. אנחנו שמחים שאנחנו בני אדם. אבל כאשר חסרה לנו ההערה העיקרית שצריכה לחיות אותנו, הערת הכלל, אז אנחנו מרגישים שהיתרון הזה הוא לא כל כך משמח. הוא קיים, אבל הוא כהה. מובן? כן, בבקשה. כן, למשל, טעם של, שמחבר בין פרט לכלל. למשל, יש הרבה הלכות, בקפה בכסלב יש מצווה, ימי החנוכה, אומר השולחן ערוך, צריך לא להתענות, לא להספיד ולהדליק נרות. אני קורא את זה, אז זה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. אבל אם אני מבין, אני קורא את ההקדמה של הרמב״ם, שעוסקת בטעם הדבר מבחינה היסטורית, אני אומר, ניצחנו את היוונים, היה נספח השמן. אז עכשיו כל הפרטים האלה הם בעלי משמעות, איך אפשר להספיד, איך אפשר להתענות ביום כל כך שמח. ברור שאנחנו נדליק נרות, זכר לנרות, ברור שאנחנו נאמר הלל, זכר לשחרור. כלומר, פתאום הכל מקבל הערה. בסדר? זה דוגמה. כן. מה זה צלם אלוהים? זה לא משנה הרבה. כלומר, אתה צריך לשכנע אותי שהדיון במהות של צלם אלוהים היא הנושא הנלמד. יתרון האדם, כן. יתרון האדם על הבהמה הוא צלם אלוהים, השכל וכדומה. האם, מדוע שלא תשאל אותי מה זה השכל? כן? למה שאל אותי רק על צלם אלוהים? אלא הדברים הוזכרו כדי להסביר מה משמעות המילה יתרון האדם. לא לדון במהות הצלם אלוהים, שעל זה נכתב רבות, אבל זה לא הנושא כעת. איפה זה כן הנושא? למשל, בשיעור על נפש החיים שהיה פה במכון מאיר, בפרק א' של שער א', שם יש דיון מעניין על מה זה צלם אלוהים. או במהר"ל בדרך חיים, בפרק חמישי, יש לו דיון שלם על זה. בסדר? גם במורה נבוכים, פרק א' של חלק ראשון. אז בעצם יש פה תביעה לתורה דלעילה. עד כאן להיום. שלום.